היי, זה יאיר. שתי הודעות להורים לפני שנתחיל בפרק. קודם כל, פתחתי קבוצת טלגרם. אתם מוזמנים להוריד את אפליקציית המסרים המיידיים ולהצטרף אל קבוצת מסע אל גוף האדם. תמצאו שם עדכונים לגבי פרקים חדשים ונוכל לנהל שם שיח על כל מה שמעניין את הקטנים שלכם. ולהודעה השנייה. נושא החיידקים וסיפור גילויה של האנטיביוטיקה שנספר עליו בפרקים הקרובים הוא אחד הנושאים המפורסמים ביותר בהיסטוריה של הרפואה, וכבר סופר בעבר בפודקאסטים הנהדרים עושים היסטוריה עם רן לוי וקטעים עם יובל מלכי, ומן הסתם גם בפודקאסטים אחרים. זה אחד הסיפורים האהובים עליי באופן אישי, ואני רואה הרבה ערך בלהביא אותו גם כאן, ומי שיהנה ממנו, אני בטוח שיהנה מלהקשיב גם לפרקים המעולים של רן ושל יובל. תוכלו למצוא אותם בכל אפליקציות הפודקאסטים. בואו נתחיל.
מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק.
מזמן מזמן, בארץ רחוקה רחוקה בשם הולנד, חי אדם בשם אנטוני ון לוונהוק.
איך קראו לו?
ון לוונהוק.
אנטוני היה סוחר בדים בשוק בעיר הבירה אמסטרדם. כדי לבחון מקרוב את איכות הבד, הוא השתמש בכל מיני סוגים של זכוכיות מגדלת, אפילו כאלה שהוא ייצר בעצמו. אנטוני התלהב מזה שזכוכיות המגדלת אפשרו לו לראות דברים שהעיניים לא רואות. הוא שכלל את זכוכיות המגדלת שלו והפך אותן למיקרוסקופים קטנים. מיקרוסקופ הוא מכשיר שמאפשר לראות דברים קטנים מאוד מאוד. יש בו כמה זכוכיות מגדלת ומנורה קטנה, והוא הומצא זמן לא רב לפני שאנטוני נולד. המנורה מאירה את החומר מלמטה, והחוקר מסתכל דרך זכוכיות המגדלת מלמעלה, וככה אפשר לראות דברים בהגדלה גדולה מאוד. אנטוני התלהב כל כך מהמיקרוסקופים שבנה, שהוא התחיל להסתכל על כל מיני דברים שבכלל לא היו בדים. דגימות של מים ואדמה, דגימות של צמחים ודגימות של בעלי חיים. הוא היה אחד מהאנשים הראשונים שהצליחו לראות את התאים שמהם בנוי כל יצור חי. הוא ראה תאי דם, תאים של חרקים ותאים של צמחים. יום אחד, אנטוני התבונן בדגימה של מים שהוא לקח מביצה ליד הבית שלו. בדגימה הוא ראה כל מיני חרקים שהוא כבר ראה קודם, אבל בדגימה הזאת היה גם משהו אחר. בין היצורים הסתובבו כל מיני נקודות קטנות שקפצו לכאן ולכאן, שחו במים במהירות והיו להם כל מיני צורות. אנטוני לא ידע מה הוא רואה. באותה תקופה היה מקובל שמדענים היו כותבים מכתבים לחברה המלכותית למדעים של לונדון ומדווחים לה מה הם ראו. אנטוני כתב כך.
שלום לחברה המלכותית של לונדון. בשנת 1675, אני, אנטוני ון לוונהוק, גיליתי יצורים חיים במי גשם שעמדו מספר ימים בתוך שקע קטן באדמה. ראיתי צורות של עיגולים קטנים שזזים בלי ששום דבר מחזיק אותם ביחד. קראתי להם אנימלקולים, שזה חיות קטנות. כשהאנימלקולים זזו, הם שלחו קדימה שתי קרניים קטנות ומאחורה היה להם זנב שהיה יותר גדול מכל הגוף שלהם. היו כאלה בצורות של גרעינים קטנים וכאלה בצורות של שערות והיו להם ידיים ורגליים קטנטנות.
בהמשך המכתב, אנטוני מתאר עוד כל מיני פעמים שבהם הוא הבחין באנימלקולים, החיות הקטנות. היום אנחנו יודעים שהאנימלקולים שאנטוני תיאר במכתב שלו היו למעשה חיידקים. תחשבו רגע מה אומרת המילה חיידק. חי, כלומר זה משהו חי, ודק, כלומר משהו קטן. אז חיידקים הם דברים קטנים וחיים. כמה קטנים? אם יש לכם או לכן שערות ארוכות, תנסו להסתכל על שערה אחת. אם אין לכם, תבקשו להסתכל על שערה אחת של מישהו אחר. אבל אל תסתכלו על האורך של השערה, תנסו להסתכל על העובי שלה. השערה כל כך דקה שממש ממש קשה לראות את העובי שלה. הגודל של חיידק ממוצע הוא פי 20 פחות מהעובי של השערה. כלומר ממש 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 קטן. העובדה שהחיידקים קטנים לא מונעת מהם להיות יצורים חיים לחלוטין, אבל הם היצורים החיים הכי קטנים שאנחנו מכירים. הם מורכבים מתא אחד בלבד, ועדיין יש להם את המאפיינים של כל התאים בעולם. יש להם קרום שמקיף אותם, ולפעמים אפילו שניים. יש להם DNA שהוא חומר תורשתי, וחלבונים כמו לכל התאים בעולם. הם מבצעים חילוף חומרים, הם מגיבים לכל מיני סוגים של גירויים, הם מסוגלים להתרבות, וחלק מהם גם מסוגלים לזוז. אז איך נראים החיידקים? אנטוני ון לבנהוק תיאר אותם בצורה די מדויקת. החיידקים נחלקים לכמה קבוצות. יש חיידקים שדומים לכדורים קטנים. קוראים להם קוקוסים, כי קוקוס זאת מילה אחרת לכדור. יש חיידקים שהם קצת יותר ארוכים ודומים לבמבה. יש חיידקים שבכלל דומים לתולעים ויש להם מבנה ארוך. לחלק מהחיידקים יש שערות קטנטנות שמקיפות אותם ועוזרות להם להתקדם במים. אלה הרגליים והידיים שאנטוני תיאר במכתב שלו. ויש חיידקים שיש להם מאחורה ממש מדחף, כמו של סירה, שיכול לשגר אותם במהירות ממקום למקום. זה היה הזנב שאנטוני תיאר.
אבא, איפה יש חיידקים?
החיידקים נמצאים למעשה כמעט בכל מקום בעולם. אל תשכחו שאי אפשר לראות אותם בעיניים, אלא רק במיקרוסקופ, אבל הם נמצאים על הידיים שלכם, במטבח, על הקיר בסלון, על מתקני השעשועים בגינה ועל האופניים שלכם. למעשה, חיידקים מסוימים יכולים לחיות במגוון רחב מאוד של סביבות גידול שאף יצור אחר לא מסוגל לחיות בו. למשל, באי אליסמיר שנמצא לא רחוק מהקוטב הצפוני, חיים חיידקים שגדלים מצוין בטמפרטורה של 15 מעלות צלזיוס מתחת לאפס, שזה לא רחוק מהטמפרטורה של המקפיא שאצלכם בבית. בפתחים באדמה שקרובים להרי געש, נמצאו חיידקים שחיים בטמפרטורה של 120 מעלות צלזיוס, שזה גבוה יותר מהטמפרטורה שבה מים רותחים. וכמובן שמינים שונים של חיידקים חיים מצוין גם בטמפרטורות רגילות יותר. בסביבה שמקיפה אותנו, בני האדם, חיידקים יהיו בריכוזים גדולים במקומות שהרבה אנשים נוגעים בהם ביחד, מכיוון שהם עוברים מהידיים שלנו לחפצים ולמקומות שאנחנו נוגעים בהם. למשל, כפתורים של מעלית, ידיות של דלתות, המעקה של המדרגות הנאות בקניון וקערת החטיפים שאתם חולקים מבני הדודים שלכם. אז מה בעצם הקשר בינינו בני האדם לבין החיידקים? והאם החיידקים הם טובים או רעים? זה בעיקר תלוי את מי אתם שואלים. היחסים בינינו לבין החיידקים התחילו רע, אולי אפילו רע מאוד. הרי כולכם בטח שמעתם על זה שחיידקים יכולים לגרום לזיהומים ולמחלות. אבל בשנים האחרונות אנחנו מבינים את החשיבות העצומה שיש לחיידקים לתפקוד התקין של הגוף שלנו וגם לתהליכים אחרים בעולם כולו. כמעט 200 שנים אחרי שאנטוני ון לבנהוק ראה את החיידקים לראשונה במיקרוסקופ שלו, הגיע תורו של חוקר צרפתי להכיר לנו את החיידקים מחדש. שמו של החוקר היה לואי פסטר. לואי פסטר נולד בשנת 1822 בצרפת. הוא היה חוקר סקרן, אמיץ ועקשן, ובגיל 27 בלבד הוא קיבל משרת פרופסור באוניברסיטה צרפתית. לואי פסטר התעניין מאוד בעולמם של היצורים הקטנים ביותר. בתקופתו של פסטר, החיידקים כבר היו מוכרים, אבל התגלו עוד יצורים קטנים שגם הם מורכבים מתא אחד בלבד, ולהם קוראים שמרים. כמו כל צרפתי, לואי פסטר מאוד אהב יין. אתם בטח יודעים שיין מיוצר מענבים והוא מכיל אלכוהול. האלכוהול היא מולקולה קטנה שיכולה לשנות לא מעט דברים בגוף שלנו, ולכן צריך לצרוך אותה באחריות, ואת זה רק מבוגרים יודעים לעשות. טוב, רוב המבוגרים. אבל איך בדיוק מיץ ענבים הופך ליין עם אלכוהול? או, אז גם בצרפת של אותה תקופה לא ידעו בדיוק איך זה קורה. רק ידעו שכשמכניסים מיץ ענבים לחביות גדולות ואז סוגרים אותן, אחרי זמן מה מתקבל יין. מה שעוד ידעו זה שבתוך היין הזה קיימים שמרים. אבל לפעמים כשפתחו את החביות אחרי הרבה זמן, מה שהתקבל היה נוזל חמוץ ומגעיל שבכלל לא דומה ליין. ליצרני היינות לא הייתה שום שליטה על התהליך, והם מצאו את עצמם זורקים חביות גדולות של מיץ ענבים חמוץ שבכלל לא הפך ליין. לואי פסטר לקח דגימות מהיין הטוב שמכיל אלכוהול ומהיין החמוץ שמכיל חומצה והסתכל עליהן מתחת למיקרוסקופ. הוא שם לב שביין הטעים קיימים כדורונים קטנטנים, אלה היו שמרים, ושביין החמוץ יש, בנוסף לשמרים, יצורים קטנים יותר ובעלי צורה שונה. אלה היו חיידקים. כלומר, השמרים ככל הנראה טובים לתעשיית היין, כי הם מייצרים אלכוהול בתוך מיץ הענבים, והחיידקים גרועים לתעשיית היין, כי הם מייצרים חומצה בתוך מיץ הענבים. באמצעות סדרה של ניסויים, לואי פסטר הבין שהופעת האלכוהול או החומצה בתוך מיץ הענבים קשורה באופן ישיר לסוכר שהענבים מכילים. כלומר, גם השמרים וגם החיידקים אוכלים את הסוכר הזה ומנצלים אותו כדי להתרבות, אבל השמרים הופכים את הסוכר לאלכוהול והחיידקים הופכים אותו לחומצה.
החומצה הזאת יכולה לעשות חורים בשיניים. למדנו על זה בפרק על העצומה.
נכון, פתאום דברים התחילו להתחבר. התגלית של פסטר, שחיידקים מסוגלים לייצר חומצה, עזרה לייצר מאכלים כמו יוגורט וירקות מוחמצים, שהם למעשה חלב וירקות רגילים ששילבו בהם חיידקים שמייצרים חומצה. אבל לא תמיד תהליך ההחמצה הוא תהליך רצוי. פעם טעמתם חלב מקולקל וחמוץ? זה די מגיל. גם לואי פסטר חשב שזה מגיל. אבל הוא הבין שההחמצה של החלב נובעת מנוכחות של חיידקים, שהם יצורים חיים. ולמרות שיש סוגים של חיידקים שמסוגלים לשרוד בטמפרטורות גבוהות, רוב החיידקים, ובמיוחד אלה שמחמיצים את החלב, לא מסוגלים. לואי פסטר גילה שכשהוא מחמם את החלב לטמפרטורות גבוהות לזמן קצר, זה הורג את רוב החיידקים שנמצאים בתוכו, ומאפשר לחלב להחזיק מעמד במשך זמן רב יותר. התהליך החשוב הזה נקרא על שמו, תהליך הפיסטור. אם תפתחו את המקרר ותסתכלו על חלב או על מיץ תפוזים שיש לכם שם, אתם תראו שכתוב עליהם שהם מפוסטרים, כלומר עברו את תהליך הפיסטור. ואגב, למה בכלל שומרים מאכלים מסוימים במקרר? מאותה סיבה בדיוק, רק הפוכה. למרות שיש חיידקים שגדלים טוב בסביבות קרות, רוב החיידקים דווקא לא מסתדרים עם קור. כשאנחנו שמים מאכלים במקרר, זה מעכב את הגדילה של החיידקים שגורמים למזון להתקלקל. במחקריו על היין, לואי פסטר עזר להפוך את צרפת למעצמת היין שאנחנו מכירים היום. אבל זה לא היה הכל. חיידקים בחלב וביין זה דבר מבאס, אבל לא מסוכן. בהמשך המחקר שלו, פסטר גילה משהו שגרם לבני האדם לפתוח במלחמה כנגד החיידקים. חוץ מאשר יין, צרפת של אותה תקופה הייתה ידועה גם בייצור של משי. משי הוא סוג של סיב מיוחד שמייצרים איתו בד, ובדי המשי נחשבים ליוקרתיים, נעימים וכמובן יקרים במיוחד. את המשי מפיקים מגלמים של זחלים שנקראים טבעי משי. מה זה בעצם אומר? טבעי משי הוא למעשה אש, שזה משהו שדומה לפרפר. הנקבה של טבעי המשי מטילה ביצים, ומתוך הביצים האלה בוקעים זחלים. הזחלים האלה אוכלים אך ורק עלים של עץ תות.
זה כמו בספר האריה שאהב תות. אני אוהב את הספר הזה.
ממש ככה. אחרי כמה שבועות, הזחלים מתחילים להקיף את עצמם בחוטי משי שהם מייצרים, ויוצרים פקעת של משי סביב הגוף שלהם. בתוך הפקעת הזאת, הם יהפכו לגולם, וממנו יצא האש הבוגר מספר שבועות אחר כך. המשי לייצור הבדים נלקח בשלב הפקעת. תעשיית המשי בצרפת הייתה מפותחת מאוד והכניסה לצרפתים הרבה מאוד כסף, אבל הייתה בעיה. בשלב מסוים, הזחלים של טבעי המשי לא הצליחו להתבגר ולהגיע לשלב הפקעת. הצרפתים הבינו מהר מאוד שיש מחלה רצינית שהתפשטה בקרב הזחלים, אבל אף אחד לא ידע ממה היא נובעת. גם כשהצרפתים הביאו ביצים חדשות מחוץ לארץ, הזחלים שבקעו מהן נדבקו במחלה וזה לא עזר. וזאת הייתה בעיה קשה עבור תעשיית המשי הצרפתית. מי שנקרא לעזרה היה ידידנו, לואי פסטר. פסטר הסתכל על הזחלים מתחת למיקרוסקופ, ונחשו מה הוא ראה שם. נכון, חיידקים. זה לא מפתיע, כן? אמרנו שחיידקים נמצאים כמעט בכל מקום. אבל פסטר ניסה להבין האם יש קשר בין החיידקים לבין המחלה של זחלי טבעי המשי. הוא לקח קבוצה של זחלים בריאים וחילק אותה לשניים. חלק אחד הוא שם על עלי עץ תות שקודם לכן אכלו ממנו זחלים בריאים אחרים. את הקבוצה השנייה הוא שם על עלי תות שמי שאכל מהם היו זחלים חולים. אתם יכולים לנחש את התוצאה. הזחלים הבריאים שאכלו מעלי התות המקולקלים חלו בעצמם. פסטר הצליח לפתח שיטה שבאמצעותה אפשר לזהות את הביצים הבריאות ולהמשיך לגדל רק אותן. בתוך כמה שנים, השיטה שלו הצילה תעשיית המשי הצרפתית כולה. זה היה חשוב מאוד, אבל מה שהיה יותר חשוב הוא שבפעם הראשונה, לואי פסטר הבין שיש קשר בין חיידקים לבין מחלות. בסיס העבודה של פסטר אפשר לחוקרים נוספים, ובהם החוקר הגרמני רוברט קוך, לזהות חלק מהחיידקים שגרמו למחלות קשות בבני אדם ובבעלי חיים באותה תקופה. מחלות נוראיות כמו אנטרקס, שאלת, שחפת וכולרה. בשנותיו האחרונות של פסטר, הוא הפנה את המחקר שלו לחיסונים, ואף פיתח את החיסון הראשון נגד מחלת הכלבת, שדווקא לא נגרמת על ידי חיידק, אלא על ידי וירוס או נגיף. אם אתם רוצים לדעת מה זה נגיף, אתם יכולים להקשיב לפרק מספר 13 של הפודקאסט שעוסק בנגיף הקורונה. אין ספק שהעבודה של לואי פסטר הייתה פורצת דרך, והיא גרמה לבני האדם להסתכל בצורה שונה לגמרי על החיידקים. עכשיו היה ברור שחיידקים יכולים להיות מסוכנים, לעבור מבעל חיים אחד לאחר ולחולל מחלות נוראיות. אבל ברגע שבני האדם הבינו מה גורם למחלות האלה, זה פתח פתח לסוג חדש לגמרי של מחקר, על איך אפשר להילחם באותם חיידקים מחוללי מחלות. החלוץ המפורסם ביותר במלחמה הזאת הגיע אליה לגמרי בטעות. קראו לו אלכסנדר פלמינג, ועליו נדבר בפרק הבא. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com.